כל הזכויות שמורות לאור הסולם, מרכז מורשת בעל הסולם. מבוא קדמון לספר הזוהר. רצוני לבאר כאן את תוכנו של הספר הקדוש הזה בדרך היקף כולל, וליתן ביאור על איזה שאלות המטרידות מאוד להמעיינים, מטרם באים לפתוח את ספר הזוהר. א', האם אלו הביאורים הנשגבים על המקראות הבאים בספר הזוהר הם האמיתיות שבהכתוב, או הם רק דרשות והסמכתות על הכתוב כנוהג בספרי הדרוש? ב. ואם הם האמיתיות שבכתוב, איך אומר כמה תיאורים שונים על כתוב אחד? הלא האמת אחת היא. ג. בהיות אלו הספירות והפרצופים המובאים בספר הזוהר, כמו השמות והכינויים שבתורה כנודע, נשאלת השאלה, מה היה לו לספר הזוהר לשנות 10 השמות הקדושים ולכנותם בשם עליות וירידות של הספירות ודרכי זיווגיהם וכדומה? הלא מוטב היה לדבר ולבאר סודות הקדושים בדרכי השמות ותואריהם כמו שהם כתובים בתורה, שהוא דרך ביאור יותר קלה ויותר פשוטה. ד. אם כל אלה הצורות והשינויים הנאמרים ב10 ספירות, כגון מספר וקטנות וגדלות וכדומה, הם מציאות קיימת אמיתית, או המה רק בחינת הנהגות שמנהג בהם העולם, בדרכי המובנים בתוארי השמות הקדושים שבתורה? היי, אם 10 הספירות הן אלוקיות כמו השמות הקדושים, והן מציאות קיימת אמיתית, איך אפשר שיתחדשו ויתגלו אחר הצמצום שהיה לבריאת העולם, ולא היו נמצאות באינסוף ברוך הוא? הרי מציאות של התחדשות אינה נוהגת חס ושלום באלוקיות. וב. איך ייתכן לומר באלוקיות כל אלו התוארים שהם מקרי הגשמיים, כגון עיבור, לידה, גדלות, פירוד וזיווג, מעלה ומטה וכדומה, מאחר שברור הוא שהאלוקיות אינו תופס זמן ומקום, ואינו גוף חס ושלום, ואין בו חס ושלום כל מקרי הגוף? ותחילה נבאר מה מוסיף לנו הזוהר בהבנת התורה על פשטי המקראות, ולמה לא יספיק לנו אותו הפשט שלמדנו עד שאנו צריכים לבאורי הזוהר. ונודע שהבנת התורה נחלקת בדלת מדרגות הנקראות פשט, רמז, דרוש וסוד. והנה פנימיותה של התורה, שהיא חלק הסוד שבה, כבר הייתה נגלית מטרם מתן תורה. כמו שאמרו חז"ל, קיים אברהם אבינו את כל התורה כולה וכולי, אפילו עירוב תפשילין. ולפי זה יש לשאול, מה היה החידוש הגדול שבמתן תורה על הר סיני? אלא העניין הוא, שמקודם מתן תורה, לא הייתה התורה נגלית רק ליחידי סגולה, כי לא העירה התורה רק בבחינת פנימיותה לבדה, אבל במתן תורה העירה בכל תוקפה, דהיינו דלת מאורות שבה, שהם פרדס. ולפיכך, נתפשטה התורה לכל פרטי האומה הקדושה, באופן שאפילו הפחות שבפחותים שבכלל ישראל, יש לו אחיזה בתורה הקדושה. שזה סוד הכתוב, אשר ישנו פה עומד עמנו היום, ואשר איננו פה וגומר. ואם על כל פנים מתאמץ לשמור ולקיים בכל השלימות את לימוד התורה ועשיית המצוות בחלק המעשה שבה, היינו אפילו בלי כוונה הראויה, נעשים לו התורה והמצוות לסגולה שיתרומם על ידה לאט לאט כדרך המדרגה, ולהשתלם בכל דלת חלקיה שהם פרדס. כמו שאמרו, כל אדם יכול להיות כמשה, וזה סוד שמצוות אינן צריכות כוונה, וניתנה בזה הזדמנות אפילו להפחות שבפחותים שיוכל להתקדש בתורה ומצוות. כי אין לך מי שלא יכול לקיים תורה ומצוות, בלי כוונה. ומבחינה זו, גדולה מעלת קדושת תורתנו הקדושה, שאפילו בקטנותנו יש לנו אחיזה שלימה על כל פנים בהבנת פשטי התורה. ואם יש לפנינו מקומות מוקשים בהכתובים, יש לנו אז תירוץ כללי ומקיף, כמו שאמרו חז"ל, דיברה תורה כלשון בני אדם. כי חסרון הבנתנו בעת ההיא, אינו נחשב לנו לפחיתות כלל, להיות החיסרון הזה אינו פוגם במאומה בחלק המעשה שבתורה, מבחינת הסגולה הקדושה שיש בה, אפילו בחלק המעשה לבד. דהיינו, אפילו שאין בהם כוונה כנל. אכן, ודאי שאין זה מחייב אותנו להישאר תמיד בדרגה זו של חלק המעשה בלי כוונה, עד שבמשך 70 ימי חיינו לא תגדל הבנתנו בתורה ומצוות משהו יותר משלמדנו אצל המקרי דרדקי. בא בעת שבמילי דאלמה הולכת הבנתנו מתפתחת מיום ליום, באופן שבהגיענו ל-20 שנה, יהיה האדם הגשמי שבו מפותח בהבנה אנושית בשלימות, כראוי לאדם מבוגר, והאדם התורני שבו תהיה דעתו קצרה, כילד בן י"ב שנה, דהיינו שלא הוסיף הבנה משהו על השיעור שלמד בחדר. ואיך אפשר שידורו אלו בית האנשים בגוף אחד, והגוף יישאר בשלווה? והנה, הפשטנים מתמיהים על הביטויים המדומים ממקרי הגוף, הנמצאים בספר הזוהר, באלוקיות, ובאים בטענה גדולה. כי אפילו אם יש ליישב בכל דבר ולהפשיטו מדימויים של מקרי הגוף, מכל מקום מוטב היה לו לדבר בלשון המותאמת לאלוקיות, ולא יהיו קושיות ולא יהיו תירוצים. והם אינם משימים על ליבם שבפשטי הכתובים שבתורה נמצאים קושיות יותר חריפות ויותר חמורות ממה שנמצא בספר הזוהר. למשל, כי פעם כתוב השם כל, ופעם השם אלוקים, וכן ויעל השם, וירד השם, ויחרף השם בהם, וילך, וכמוהו רבות שאין ראוי להאריך בכגון זה. אמנם יש תירוץ על כל זה, דהיינו דיברה תורה כלשון בני אדם. ואם כל זה נשארה אותה קושייה שמקשים על דברי הזוהר, למה לי הקושיות ולמה לי התירוצים? אכן, האמת היא שאפילו אותו התירוץ שאמרו חז"ל, דיברה תורה בלשון בני אדם, גם זה אינו מתבאר באותו הפירוש שאנו מפרשים. אכן, האמת היא שאפילו אותו התירוץ שאמרו חז"ל, דיברה תורה בלשון בני אדם, גם זה אינו מתבאר באותו הפירוש שאנו מפרשים לבין י"ב שנים הלומד בחדר. כי הוא עמוק יותר מדי לפי שכלו הילדותי, שנוכל לפרשהו באמיתיותו. כי חס ושלום אפילו להרהר שיש איזה דבר בתורה לשם ייפוי המליצה, ולא יהיה בו תוכן נשגב כראוי ומתאים לנותן התורה יתברך ויתעלה, שהרי התורה בכל דבריה היא שלימות אחת. עד שספר תורה, אם חסר בו אות אחת, פסול. שזה מלמדנו שבכל אות ואות שבתורה יש תוכן נשגב בבחינת איבר שהנשמה תלויה בו. שמשום זה, אם חסרה בה אות אחת, כבר יצאה נשמתה הקדושה, והיא פסולה כגוף בלא נשמה. ואיך ייתכן לחשוב שיש מילות בלי תוכן חס ושלום בהתורה, ולא באו אלא לייפוי המליצה בלשון בני אדם? אלא הפירוש הוא שכמו בלשון בני אדם, כל מילה תורה בהכרח על איזה הבנה מחשבתית, כן, כל מילה שבתורה היא סוד שם קדוש, שפירושו השגה, שמשיגים בו בדרכי אותו השם. על דרך שאמרו חז"ל, כל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. באופן שמה שכתוב, ואיחר אב השם בם וילך, הרי כל מילה ומילה שבהכתוב הוא שם מיוחד, שיורה שמשיגים אותו יתברך, בשיעור כל שם ושם שבו, לפי השגה המיוחדת לאותו השם. באופן שיש להבחין דלת הבחנות בהתורה. א', שם בן דלת, הוויה, שהוא כללות כל התורה כולה. כלומר שכל התורה הם חלקי השגות בביאור השם הקדוש הזה. ב', 10 שמות שאינם נמחקים. ג', תוארי השמות הקדושים כמו ויעל, וילך, וירד וכדומה. ד', שאר המילות שבתורה, שהם צינורות ממשיכים שפע השגותיו אל המקבלים, שזה סוד כל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. וכל אלו דלת הבחנות שבתורתנו הקדושה, מתבארים בספר הזוהר הקדוש, והן הם הביאורים הרחבים, שהזוהר נותן על כל מילה ומילה הבאות בהכתוב, כי מלמד אותנו את ההשגה המיוחדת שכל מילה מראה עליה. ועולם האצילות כנ"ל הוא סוד שם הוויה, הכולל כל השמות וכל התורה כולה. והעשר ספירות שבעולם ההוא, הוא סוד הביאורים של עשר השמות שאינם נמחקים. ועניין העליות וירידות, קטנות וגדלות, השגות מוחין והסתלקות מוחין לכל פרטיהם, הוא סוד הביאורים של תוארי שמות המובאים בתורה, כגון ויעל, וירד, והתעצב וכדומה. ועמקות החוכמה וקשריה הם באורי כל המילות שבתורה. ובאמת, ניתנה התורה מסיני בכל השלמות שבה, בכל דלת חלקי פרדס שבה. אלא לא ניתן להיכתב רק חלק, וגם זה אינו בכל המילוי הראוי. ותשלום חלק המעשה וגימל חלקים רמז דרוש סוד לא ניתן להיכתב. כמו שאמרו ז"ל, דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם בעל פה, ודברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרם בכתב. אלא שקיבלם משה בעל פה ומסרה ליהושע, לזקנים וכולי. אמנם בימי תלמידי רבי עקיבא הותר להיכתב תשלום חלק המעשה שבתורה מפחד שלא תשתכח התורה מישראל. ונכתבה אז המשנה, ואחר כך התלמוד בבלי וירושלמי. אבל שאר חלקי התורה, רמז דרוש סוד, לא הותרו להיכתב בגילוי לרבים, אלא יחידי סגולה היו כותבים להם בצנאה, ונקראו מגילת סתרים. וכמו שרבי מאיר, תלמידו של רבי עקיבא, התחיל לכתוב המשנה, ורבינו הקדוש השלימה, כן רבי שמעון בן יוחאי, תלמיד רבי עקיבא, התחיל בעת ההיא לכתוב שאר ג' חלקי התורה, רמז דרוש סוד. ותלמידיו אחריו השלימו אותו. אלא שלא נתפרסמו לרבים. ואחר כך, מסיבה ידועה, נגנז ספר הזוהר אפילו מיחידי הסגולה, עד שהיה רצון השם יתברך שיתגלה הספר לעולם. ולפיכך לא הזכירו הראשונים כלל את ספר הזוהר עד הרקנתי. והנה נתבהרו היטב השאלה האלף והבית ששאלנו, המעט לך פשט המקראות שלמדנו בימי נעורינו, ולמה להם לבעלי הזוהר להוציא כל דבר ודבר מידי פשוטו, ולבערם בלשון של ספירות ופרצופים וכולי. וכן, מה יחסם של אלו הכינויים כלפי פשטי המקראות? ואתה מובן היטב כי אי אפשר להסתפק כלל בפשטי המקראות הניתנים לנו לאחיזה בהם. כי התורה עם נתינתה מסיני היא ניתנה בדלת חלקי פרדס, שהם דלת מדרגות בהבנת התורה, באופן שלא יימצא אף אחד מכלל ישראל שלא תהיה לו אחיזה על כל פנים בדרך הפשט ובדרך המעשה בלי כוונה, כדי לאפשר לפרש התורה בדרך הזו אפילו להפחות שבפחותים ואפילו לנערים, כי אז יוכל כל אחד מישראל להתקדש בסגולת התורה ולעלות לאט לאט במדרגות פרדס, עד שיבוא להבין עומק דברי התורה בכל שלימותם כחפץ נותן התורה, ולעשות כל מצווה בטעמה וכוונתה כראוי. וכן נתבאר היחס של עשר הספירות לפשטי המקראות. ועתה נשאר לנו לבאר שאלה הדלת ששאלנו, על אילו העליות וירידות והזיווגים והמספרים הנאמרים בספירות הקדושות בספר הזוהר, אם הם מציאות קבועה וקיימת באמיתיות, או הם רק בחינות הנהגות שמנהג בהם את התחתונים בדרכיהם, אבל אינם כלל מציאות קבועה אמיתית בהספירות. וכן השאלה ההיא ששאלנו, ואם תמצא לומר שהם מציאות אמיתית, איך אפשר שיהיו הספירות בבחינת אלוקיות, בעת שברור לנו שהבורא יתברך הוא אחדות פשוטה למעלה מהזמן ולמעלה מהמקום. ואיך נוהגות בו יתברך, ומכל שכן מספרים ועליות וירידות במקום וזמן. והתשובה היא, כי אמת היא שכל אלו התוארים המובאים בזוהר, הם כולם מציאות קבועה קיימת בספירות הקדושות, ולא חס ושלום מחשבות והנהגות כנוהג בבשר ודם, שלפעמים מחשב כך ולפעמים כך, כי על זה כתוב, אני הוויה לא שניתי. וחס ושלום להרהר אפילו, שאילו תוארים הגשמיים המובאים בזוהר ומכל שכן בתורה, שהם נוהגים בו יתברך. ומתחילה, אתן לך מושג היקפי בחוכמה זו, כי בדרך כלל יש להבחין בעשר ספירות ובפרצופים ובעולמות העליונים ג' הבחנות. א', עצמותו יתברך ויתעלה. ב', אורות הנמשכים מעצמותו יתברך. ג', כלים שבהם מתלבשים האורות הללו. והנה בעצמותו יתברך, לית מחשבה תפיסה בכלל וכלל, ואין לנו שום מילה והגה בו יתברך. והכלים, יש בהם בית הבחנות הפוכות זו לזו, שהן העלמות וגילויים, שמתחילה הם העלמות על עצמותו יתברך, כמו למשל אדם המכסה עצמו, שלא יראו אותו חבריו. והם עשרה העלמות המכונות כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. וכל כלי שבספירה תחתונה הוא בהעלמה יותר גדולה מהכלי שבספירה העליונה ממנה. אמנם אחר שהנשמות מקבלות את הכלים הללו בכל התנאים שבהם, אז מתהפכות ההעלמות שבכלים ההם להיות מידות של גילויים, באופן שכל כלי שמידת העלמה שבו גדולה ביותר, כן מידת הגילוי שבו גדולה יותר. אורות פירושם שיעור קומת השגה בו יתברך, הראוי להתגלות דרך הכלים ההם, אחר שמתהפכים למידות של גילויים, באופן שאין להבדיל כלל בין אורו יתברך לעצמותו יתברך, אלא בזה שבעצמותו יתברך לתשגה תפיסה בכלל וכלל. זולת המתגלה אלינו דרך התלבשותו יתברך בהכלים של עשר הספירות. ומבחינה זו, זה השיעור הבא בהשגת הנשמות, אנו מכנים בשם אורות, והבן היטב. ואחר שתבין היטב אילו ג' ההבחנות שאמרנו, תדע שכל אילו התוארים הנאמרים בזוהר, וכן בתורה נביאים וכתובים, ובכל דברי חז"ל, אינם חס ושלום בעצמותו יתברך, שהרי בעצמותו יתברך אין השגה תפיסה בו כלל. ומכל שכן שנאמר בו יתברך תוארים, אלא שהם נאמרים רק בבחינת הכלים שעצמותו יתברך מתעלם בהם מהתחתונים, שהם עשרה הכלים של עשר הספירות. ומשום זה, אין כאן אפילו שאלה, איך אפשר שיהיה איזה שינוי והתחדשות באלוקיות? כי אילו הכלים הם פועלים רק על התחתונים, אשר התחתונים מתחדשים ומשתנים בשיעורי השגותיהם, בשיעורי העלמה וגילוי המצויים בכלים הללו. אבל אלוקותו יתברך, אין משתנה מחמת כל אלו השינויים במה שהוא חס ושלום. בדומה לאדם המתעלם ומתכסה בכמה מיני כיסויים, הרי לא יעלה על הדעת שעצם האדם המתכסה מקבל איזה שינוי כלשהו מכוח הכיסויים שמתפשט בהם, אלא רק חבריו מתפעלים על ידיהם. כן, כל אלו המספרים ועליות וירידות וכולי, שהם התוארים בדרכי עשרה כלים, שהשם יתברך מתכסה על ידיהם ומתגלה על ידיהם להמקבלים. לא יפעלו משהו חס ושלום על עצמותו יתברך.